נדבר עכשיו על העדכן האסטרטגי, כתב העת של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שיוצא לאור החל מחודש ינואר במתכונת חדשה. עמנו בנושא הזה שניים, דוקטור קובי מיכאל, עורך העדכן האסטרטגי, ומורן דייץ', חוקרת מלגאית נובאו במכון. שלום רב לשניכם.
שלום.
קובי, נפתח איתך. קודם כל שאלה כללית, אולי שאלה תם, האם יש מקום לכתבי עת בעת הזאת של פודקאסטים, בלוגים ועולם הרשתות החברתיות?
אכן שאלה ראויה, ואני מניח שהיא עוברת במוחם של רבים, אבל נדמה לי שדווקא בעת הזו, יותר מאשר בעבר, יש מקום לכתבי עת מן הסוג הזה, ולו בגלל העובדה שאנחנו חיים בעולם של היצף מידע מצד אחד, והרבה פוסט אמת ופייק ניוז מן הצד האחר. ואנחנו רואים שיש איזושהי התפתחות מדהיגה של רדידות בשיח, בכל מה שקשור לנושאים שהם בליבת העניין והעיסוק של כתב העת הזה ושל המכון, כמובן נושאים שקשורים לביטחון לאומי. ונדמה לי שכתב העת הזה, בוודאי כאשר אנחנו מדברים על השפה העברית ועל הקוראים בעברית, הוא כתב עת ייחודי, שבמתכונתו החדשה מאפשר במה מאוד מאוד משמעותית, מקצועית, מעמיקה של שיח בכל מגוון ומנעד הנושאים שרלוונטיים לביטחון לאומי. והבמה הזאת היא רלוונטית גם לחוקרים בתחום, גם למתעניינים בתחום, ואני רוצה לקוות שגם לקהל הרחב, מה שנקרא עוברי אורח, כאלה שדוגמים פה ושם, אבל הדגימות הללו יכולות לספק להם תמונה שהיא יותר רחבה, יותר מהימנה, ומטבעו של כתב עת מן הסוג הזה, דווקא בגלל העובדה שהוא מעמיק, ודווקא בגלל העובדה שאנחנו במתכונת החדשה נותנים יותר דגש לתשתית התיאורטית, המחקרית, נראה שכתב העת יכול לספק איזושהי תמונה גם יותר רחבה, גם יותר עמוקה, ובמובן הזה אני מקווה שאנחנו מרימים תרומה חשובה לשיח.
בוודאי, ועכשיו אני רוצה לבקש ממך לפרט מהם הדגשים שאתה כעורך מצפה לראות במאמרים שמוגשים לשיפולת שלך, כן.
אז קודם כל אנחנו במסגרת כתב העת, אנחנו מבקשים לראות את כתב העת הזה ככתב עת רב תחומי לביטחון לאומי, ובמובן הזה אנחנו הצבנו רף מאוד גבוה, שיש לו, הייתי אומר, שני ממדים. האחד זה הרב תחומיות, הווה אומר, גישה לביטחון לאומי, או לימוד או מחקר של נושא הביטחון הלאומי, ממגוון של דיסציפלינות מחקריות. הווה אומר, לא רק הדיסציפלינות הקלאסיות של ביטחון לאומי, שזה Security Studies, יחבל, מדעי המדינה, וכיוצא בזה, אלא גם מדיסציפלינות שמתבנות על הממדים היותר רכים של הביטחון הלאומי, כמו סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, בוודאי נושא של לימודי תקשורת, אבל עוד הרבה מאוד דיסציפלינות אחרות, גם היסטוריה, כאשר הכוונה היא בעצם להתייחס לביטחון הלאומי על מגוון מימדיו ונגזרותיו, לא רק להיבטים הצבאיים ולא רק להיבטים המדיניים, אלא גם להיבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, מתוך הבנה שבעצם כאשר אנחנו מדברים על ביטחון לאומי, אנחנו מדברים על מנעד מאוד רחב של תחומים שאמורים להיות מסונכרנים, ואמורים בסופו של יום לייצר את המענה לביטחון או הבטחת קיומה של האומה או שמירה לאינטרסים החיוניים שלה, שזו ההגדרה הרחבה ביותר שאני יכול להעמיד למושג ביטחון לאומי. אז זה רף אחד. רף השני הוא העניין של כתב עת בינלאומי, ובמובן הזה אנחנו מבקשים לגייס אל הגלריה של הכותבים גם כותבים שהם מחוץ לישראל, מתוך הבנה שהם מביאים איתם פרספקטיבה שונה ואחרת, בין אם בהתייחסות שלהם לביטחון הלאומי של ישראל, ובין אם בהתייחסות שלהם לביטחון לאומי במקומות אחרים, מה שמאפשר איזושהי פרספקטיבה השוואתית, מה שמאפשר לפעמים לשים את מה שאנחנו כורכים בסוגיות של ביטחון לאומי בישראל, בפרופורציות אולי קצת יותר ראויות. ונדמה לי ששני הדברים הללו ביחד, כאשר אנחנו החלטנו במתכונת החדשה של כתב העת להוסיף כמה מדורים שלא היו קיימים במתכונת הקודמת, וחשוב שבהם בעיניי הוא בעצם הבמה המחקרית, שזה מדור שבכל גיליון יהיו בו בין 4-5 מאמרים אקדמיים, שהם בסטנדרט של כתב עת אקדמי בינלאומי מוביל, שעוברים תהליך של שיפוט עיוור כפול, חיצוני, ומאמרים בהיקף רחב ומאמרים הרבה יותר מעמיקים, כאשר לצידם יש לנו עוד מדורים נוספים שכוללים ביקורת ספרים וסקירת ספרות ביחס לתחומים שונים שקשורים לביטחון הלאומי, וגם במת מדיניות שבה יש מאמרים או מסמכים שהם יותר policy oriented, שמנסים לעסוק בסוגיות שהן יותר סוגיות של הכאן ועכשיו, גם בהקשר הישראלי, אבל גם בהקשר היותר אזורי והיותר גלובלי, כי הראייה שלנו בסופו של יום היא אומרת שבעצם כאשר אנחנו מדברים על הביטחון הלאומי של ישראל, איננו יכולים להתייחס אליו כאל דבר שעומד בפני עצמו, מבודד מן ההקשרים האזוריים והבינלאומיים, ולכן חשוב לנו להרחיב את הפרספקטיבה גם ביחס להקשרים הללו, ומכאן החשיבות של התרומה שיש לכותבים שהם כותבים שאינם מישראל. כתב העת הוא כמובן דו-לשוני, גם בעברית וגם באנגלית. כל מאמר מופיע בשתי השפות, והחידוש המאוד מאוד משמעותי וחשוב בעיניי הוא אתר חדש שיהיה לכתב העת, אתר מאוד מרשים ומאוד מזמין, שאליו אנחנו גם הכנסנו את כל הגיליונות הקודמים של התקן האסטרטגי במתכונתו הקודמת, משנת 1998 ועד 2019 כולל. ובעצם האתר הזה, מעבר לכך שהוא מאוד מזמין, הוא גם מאוד מנגיש את כל מה שפורסם במסגרת כתב העת הזה מאז הקמתו, ובוודאי מהגיליון החדש של ינואר 2020, והקהל בהחלט מוזמן.
ודרך האתר אפשר גם להגיש את המאמרים.
כן, דרך האתר ניתן יהיה גם להגיש את המאמרים, וכמובן להתייחס גם לכל מיני דברים, וניתן יהיה להחזר כל מאמר, ושכללנו גם את מנוע החיפוש, ונראה לי שאנחנו בהחלט שמנו כאן סטנדרט שעומד בכבוד למול הסטנדרטים של כתבי עת בינלאומיים מובילים.
מורן, עכשיו אנחנו נשמע קצת על המחקר שלך ושל דוקטור כרמית ולנסי, שיתפרסם בהתקן האסטרטגי בקרוב. המאמר שלכן מבקש לבחון את המאפיינים, המגמות ודרכי הסיום של סכסוכים במזרח התיכון בפרספקטיבה כמותית. בבקשה.
נכון, בעצם המאמר שכתבתי יחד עם דוקטור ולנסי הוא מעין ניתוח כמותי שמתבסס על מאגר נתונים מאוד מאוד גדול. הוא כולל כ-350 שנות סכסוך במזרח התיכון, מתוך 2,400 סכסוכים בעולם בסך הכל. והניתוח הזה מתמקד החל משנת 1946 ועד 2018. במאמר אנחנו בעצם בוחנות 5 משתנים עיקריים. הראשון, היקף. כלומר, כמות הסכסוכים בכל שנה קלנדרית. המשתנה השני, סוגי סכסוכים. כאן יש חלוקה של כמות הסכסוכים לקטגוריות כמו סכסוך בין מדינתי, כלומר סכסוכים שהם בין מדינות, סכסוכים פנים מדינתיים, כלומר סכסוכים שהם בין מדינות לארגונים, לא מדינות, וסכסוכים פנים מדינתיים, אבל כאן עם מעורבות בינלאומית, מעורבות זרה. משתנה שלישי בעצם מדבר על עצימות. כאן יש חלוקה בין סכסוכים בעצימות נמוכה, כלומר פחות מ-1,000 הרוגים בשנה, ובין עצימות גבוהה, מלחמות עם מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה, מעל 1,000 בשנה. משתנה רביעי, מספר הרוגים כל שנה, זאת אומרת מספר ספציפי ללא חלוקה. והמשתנה האחרון והמעניין ביותר, תוצאת הסיום של הסכסוכים האלו, כלומר, האם הם מסתיימים ואיך הם מסתיימים.
עכשיו אנחנו רוצים להבין אולי בכמה דוגמאות, מה המגמות שעולות מן המחקר הזה.
אוקיי, אז המשתנה הראשון הוא היקף, כלומר, כמות סכסוכים בכל שנה קלנדרית. אני אפתח ואומר שסכסוכים במזרח התיכון הם בסך הכל 14% בממוצע מסך כל הסכסוכים בעולם מדי שנה. כמובן הנתון המספרי הזה משתנה, כל שנה אנחנו רואים סך אחוז אחר, אבל בממוצע 14%, אסיה ואפריקה מובילות בעצם את כמות הסכסוכים בעולם. ב-2018 אנחנו רואים שהנתון הזה עומד על 23% מסך הסכסוכים. זה לא משהו חדש. אנחנו רואים נתון דומה גם בשנת 79 וגם בשנת 67. אבל הנתון הזה הולך ועולה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים בשנים האחרונות עלייה בסך הסכסוכים במזרח התיכון
באופן יחסי.
בדיוק, באופן יחסי.
לכלל הסכסוכים בעולם.
בדיוק. אוקיי, בנוגע למגמה העולמית, אנחנו רואים עלייה הדרגתית במספר הסכסוכים עד תחילת שנות ה-90, ועלייה נוספת מאז 2013. במגמה האזורית, אנחנו רואים החל משנת 2003, עלייה חדה במספר הסכסוכים, כלומר, מספר הסכסוכים שהיה בשנת 2002 לעומת 2018, הוא גדול פי 6. כלומר, אנחנו הגענו למספר C של סכסוכים במזרח התיכון, 12 סכסוכים בסך הכל ב-2018. לפני כן ראינו גם עליות מאמצע שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-90, אבל חשוב להדגיש שהיום אנחנו עומדים בפני מספר C של סכסוכים. הסכסוכים האלה כוללים סכסוכים בין מצרים ודאש, איראן וקורדים, ישראל חמאס, הסכסוכים בתימן ובסוריה. ושאלה מאוד מעניינת, זה למה זה קורה? למה אנחנו רואים את הגידול הזה? אז אני חייבת להגיד שהמחקר הוא לא דן בגורמים, אבל בהחלט יש לי מספר השערות למה זה קורה. אנחנו רואים שהקו השבר, זאת אומרת, נקודת ההתחלה של העלייה המסיבית הזאת בכמות הסכסוכים, היא הפלישה לעיראק. הפלישה הזו בעצם מובילה להתערבות מעצמתית מסיבית במזרח התיכון, בין היתר גם בגלל שהאזור הזה נחשב אסטרטגי, משאבי טבע. אנחנו רואים ממש סחף אידיאולוגי דתי קיצוני שסוחף את האזור בשנים האלו. חשוב גם להדגיש שמדובר באוטוקרטיות, כלומר, בשנים האחרונות אנשים לא מרוצים, כלומר, הם יוצאים לרחובות, כמו שראינו באביב הערבי, הם מבינים שהשינוי יבוא בכוח, הוא לא בא דרך הקלפי במקומות האלה. כמובן שמשטרים אוטוקרטיים, יש להם יד קלה על ההדק, קיימת אפליה, וכל ה... הנושא הזה בהחלט מהווה זרז להתפרצות סכסוכים. כמובן, איך לא מתחים אתניים, אנחנו מדברים על אזור שהוא כולל מדינות לא הומוגניות, יש לנו מדינות גם שבהן המיעוט שולט על הרוב. וכמובן, תחרות על הגמוניה אזורית. שיעים, סונים, מתחים דתיים בין הקבוצות האלו, ובעיניי אלו מהווים את הגורמים המשמעותיים לעלייה המסיבית הזאת למספר C של סכסוכים ב-2018.
כמה מילים על המסקנות או התובנות שעולות באופן כללי מן המחקר הזה, ולגבי עצם הפרספקטיבה הכמותית כדרך להבין טוב יותר את הסכסוכים במזרח התיכון.
אוקיי, בעיקרון יש לנו עוד ממצאים מאוד מאוד מעניינים, ואני אתחיל עם סוגי סכסוכים. כאן הכוונה לחלוקה של סכסוכים בין מדינתיים לפנים מדינתיים ופנים מדינתיים עם מעורבות בינלאומית. אנחנו רואים בהקשר הזה מגמה דומה בין הזירה העולמית והזירה האזורית. אנחנו רואים עלייה במספר הסכסוכים הפנים מדינתיים, היום הם מהווים כ-60% מסך כל הסכסוכים, וקיימת ירידה עקבית במספר הסכסוכים הבין מדינתיים לממש מספר אפסי, כלומר, במזרח התיכון כמעט ואין סכסוכים בין מדינות. קיימת גם עלייה חדה בשיעור הסכסוכים עם מעורבות בינלאומית. הם מהווים כ-40%. מדובר בשיא היסטורי של מעורבות זרה באזור הזה, כמובן מאז 2003. זה בא לידי ביטוי בתמיכה רוסית-איראנית, עם ארגונים שיעים, תמיכה אמריקאית, כמו למשל עם הקורדים. נתונים נוספים שאנחנו ככה רואים במחקר, עצימות, אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי במספר הסכסוכים עם עצימות גבוהה. הסכסוכים באזור, 35% מהם, מדובר על סכסוכים עם כמות הרוגים גדולה מאוד, כלומר יותר מ-1,000 הרוגים בשנה. המגמה הזאת שונה מהמגמה העולמית. בעולם אנחנו רואים 80% סכסוכים בעצימות נמוכה, כאן אנחנו רואים כמות מאוד מאוד גדולה, כלומר, המזרח התיכון הוא אזור מדמם. הנתונים האלה חוזרים על עצמם גם במספר ההרוגים. אנחנו רואים שמאז 2011 עלייה חדה, ב-2014 אנחנו מגיעים למספר הרוגים היסטורי של 73 אלף הרוגים. מאז יש ירידה עקבית כל שנה, מספר הרוגים במזרח התיכון הצטמצם ב-75%, ב-2019 אנחנו עומדים על 19 אלף הרוגים, זה עדיין המון, ומספר ההרוגים במזרח התיכון מהווה כ-50% עד 75% מסך כל ההרוגים בעולם. אז בהחלט מדובר כאן בסכסוכים אלימים, מדממים מאוד. בנוגע למשתנה האחרון, שזה סיום סכסוכים, אנחנו רואים מגמה דומה בעולם ובמזרח התיכון. 73% עד 74% מסך הסכסוכים הם פשוט לא מסתיימים. רק 26% עד 27% מבין הסכסוכים האלה מסתיימים. וחשוב גם להדגיש איך הם מסתיימים. הצורה השכיחה ביותר לסיום היא אקטיביות נמוכה. עייפות, סכסוכים, מדובר כ-40% מסך הסכסוכים. במקום השני, ניצחון מדינה. 18% מסך הסכסוכים האלו במזרח התיכון. מדינה מנצחת בכוח הזרוע את הארגונים הללו. הפסקת אש, גם כן 18%. יש לנו הרבה דוגמאות, כמו למשל ישראל חיזבאללה ב-2006, טורקיה והקורדים ב-2013, איראן והקורדים ב-2011. צורות פחות שכיחות לסיום, הסכם שלום, רק 8%. מסך הסכסוכים לעומת העולם, אגב בעולם זה עומד על 14%, והנתון פה הוא בהחלט מובהק, והצורה הפחות שכיחה, ניצחון מורדים. רק 6% מסך כל הסכסוכים הסתיימו בניצחון מורדים. ועכשיו להשלכות. הסכסוכים האלה לא אפקטיביים מבחינה של המורדים. כלומר, מורדים מנצחים לעתים נדירות. אנחנו רואים יותר הפסקות אש לעומת הסכמי שלום. והסיבה לכך זה עיקרון התהדיה. ההפסקות אש האלה אנחנו רואים לא כל כך מחזיקות מעמד לעומת הסכם שלום שהוא כולל. הסכסוכים נוטים לחזור על עצמם לאחר מספר שנים, למרות הפסקות האש האלו. מה גם שהסכמי שלום, אנחנו רואים בעיקר בתקופות מוקדמות יותר. בשנות ה-70, בשנות ה-50, אנחנו לא רואים הסכמי שלום בשנים האחרונות. ומה זה אומר לישראל? מזרח התיכון, כפי שאנחנו רואים, זה אזור שהוא מעין חבית נפץ. אנחנו רואים עלייה במספר הסכסוכים, אנחנו רואים מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה, אנחנו רואים מעורבות זרה מאוד מאוד גבוהה. הדבר הזה משפיע על סיום סכסוכים, זה משפיע על מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה. ישראל היא חלק מציר אמריקאי, סעודי, לעומת ציר איראני, רוסי, ולמעשה כל אירוע באזור אחר, במדינה אחרת, במזרח התיכון, יכול בקלות להוביל למלחמה כוללת, מלחמה שיכולה להיות מאוד מאוד מדממת, ומלחמה שבה סיכוי להסדרה כולל הוא נמוך מאוד. אפשר להגיע להפסקות אש זמניות במזרח התיכון, אבל סכסוכים יכולים לפרוץ שוב בקלות, והם יכולים להיות מאוד מאוד קטלניים. המחקר הזה הוא בעצם מחקר ראשון מסוגו כאן במכון. מדובר במחקר שהוא כמותי, ובעצם מהווה קרש קפיצה למחקרים עתידיים בתחום. מחקר עתידי מאוד מאוד מעניין יכול להיות שבעצם אפשר לקחת את כל הסכסוכים עם הסכמי השלום למיניהם, שכן הסתיימו בהסדרה, שכן לא חזרו על עצמם, ובעצם לראות מה קרה שם. אפשר גם לבחון באופן יותר מובהק מה הסיבות, במקום לדבר על השערות, בעצם על ידי רגרסיה מתקדמת, רגרסיה הסקית, אפשר גם לראות מה הגורמים, איזה גורם הוא המכריע ביותר, וזה משהו שבהחלט אפשר לעשות במחקרים בהמשך.
תודה רבה מורן, ונזכיר, המחקר הזה יחד עם רבים נוספים במתכונת החדשה של העדכן האסטרטגי, החל מחודש ינואר, באתר של העדכן האסטרטגי. תודה רבה לכם.